ערב טוב, באמת לכולם, שיהיה לנו חג חנוכה, חג אורים שמח. נדבר היום בעזרת השם קצת על חנוכה וגם קצת על פרשת השבוע וגם עוד קצת הרבה על נקודה מסוימת בענייני חנוכה, שזה נוסח התפילה של על הניסים, משהו שמה שאנחנו נרצה לחדד ולהבהיר ולהביא פרשנות שיש בה חידוש גדול מאוד בהבנה של קטע מסוים שם מתפילת על הניסים. כן? והחידוש הזה הוא בכוח כמה קושיות שנראה לכאורה שאין להם שום פתרון אחר, מסתבר ומתקבל על הדעת, ולכן זה מתעל אותנו, מביא אותנו להגיע למסקנה שהיא די מהפכנית שם במה שכתוב, ובעזרת השם נבהיר את העניין. אז קודם כל, דיברנו בשבוע שעבר על הקשר שבין פרשת וישב. שבוע שעבר, כידוע, ביום שישי היה יד בקיסלר, יד בקיסלר, ראש השנה לחסידות. וכך גם מהחף, חף זה גם יום השחרור של האדמור הזה, כן? שחרור בפועל. דיברנו קצת על הקשר בין יד בקיסלר לבין פרשת וישב. בין יד בקיסלר לבין חנוכה יש קשר מאוד ברור. קשר ממש בולט וברור, והסמיכות היא סמיכות ברורה. ובאותה הזדמנות אמרנו שיד וכיסלב זה לא רק יום הגאולה של האדמור הזקן, ולמעשה יום של פרצת, של יפוצו מעיינותיך החוצה, שזה למעשה היום הגדול. יד וכיסלב סימן למעשה את אותו תהליך שבו החסידות התחילה לפרוץ חזק מאוד בכל רחבי אירופה, ולאחר מכן למעשה בכל רחבי העולם. אני צריך לשים את היד על אירוע מסוים ששחרר את הקפיצים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, את כל הבלמים. זה היה העניין הזה של שחרור האדמור הזקן מהכלא, ולא במקרה זה ככה. אפשר להיכנס שם כמה לנסיבות ההיסטוריות, למה בדיוק זה היה אירוע כל כך משמעותי, אבל לא נעשה את זה בעזרת השם היום, קצת דיברנו על זה בשבוע שעבר. אבל דיברנו אז שגם יד בקיסלב זה יום ההילולה של האדמור של המגיד ממזריץ', שממשיך את דרכו של הבעל שם טוב. ובשבוע שעבר גם הבאנו קטע מסוים מתוך הספר שמרכז את עיקרי תורתו, יש לו כמה כאלה, שנקרא אור תורה. אז נקרא פה ברשותכם קטע מסוים שלא נפרש אותו יותר מדי, אבל כמו שכבר אמרתי בזדמנות קודמת, עצם הקריאה בדברים האלה, יש בזה הרבה עניין מרומם, גם אם אנחנו לא ממש תמיד מבינים הכל. פה הוא מתייחס לפסוק וירכב אותו במרכבת המשנה, על יוסף כמובן. הוא אומר, הנה כל אדם צריך לראות שלא יהיה בחינת נוקבה לשום דבר. לא כוון כאן לנשים כמובן, אלא נוקבה, הכוונה היא שלא יהיה להוט אחר תאוות, ולא יהיה גם קבל תענוג מהם. זה נקרא בשם בחינת נוקבה. שאז הוא בבחינת נוקבה לתאוות. רק יהיה בבחינת נוקבה לעבודת השם יתברך. ואיתה יוסף מדילי נתנו לו. פיו שלא נשק לעברה, ועל פיך יישק כל עמי, וכו'. דהיינו, שלא יהיה נוקבה לתאווה, לכן זכה למדרגת חוכמה ונעשה בכור. כמו שנאמר, ניתנה בכורתו ליוסף. בכור נקרא חוכמה. מה? כן, בדיוק. ובכור נקרא חוכמה. ועל כן הם אותיות שניות, ביחידות ובעשיריות ובמאות. הוא ממשיך ואומר כאן, על כן הם אותיות שניות, ביחידות ובעשיריות ובמאות. כן, זה מאוד מעניין, זה הקטע היחידי שאני פה התייחס אליו. הוא אומר שהמילה בכור זו מילה מאוד מעניינת, כי ב' זה 2, ח' זה 20, ור' זה 200. תמיד זה עניין של שני, שני, בכתיב חסר, כן, בכתיב חסר. אז לכן בכור זה עניין של שניות, ולכן הרכיב אותו במרכבת המשנה. ומרכבה רחב אותיות בכור. זה הפלפול שהוא רוקם פה, המגיד ממזריץ' בעניין הזה. מה?
מה שניים מייצג?
שני, שני, מרכבת המשנה, שניות. כן, הבית שני וגם אחת.
אבל המספר 2?
מספר 2 הוא עניין של שניות.
שניות.
שניות, כן, שניות. מרכבת המשנה. משנה למלך, שני למלך. כן? ועל כן הם אותיות שניות ביחידות ובעשיריות ובמאות. שהוא משנה למלך המחבר, המלך והעם. כי לפני בית הוא אלף, הוא א', סליחה, מלך שאין לו תפיסה. או בגרסה אחרת, מלך שאין למעלה ממנו. כי לפני א', מה אתה סופר? ידוע שא', זה כמו שאנחנו אומרים באחד, אומר בית יוסף, שאומרים שמע את השם אלוקינו השם אחד, אז המילה אחד צריך לכוון כידוע באלף ובחית ובדלת. והכוונה של האלף זה אלופו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא. בחית זה על פני האדמה ובשבעת הריקים, ביחד זה שמונה, והדלת זה דלת רוחות העולם, ארבעת הכיוונים. זה נקרא ייחודו של הקדוש ברוך הוא בכל המציאות, כל המציאות פה בעולם הזה. אז העניין של א' זה מלך, מלך שאין לו תפיסה, מלך שאין למעלה ממנו. כי לפני כן, לפני א' אין שום דבר. ואחרי אותיות בחור, בית חפרש, זה ג' למד שין. שזה אותיות שין ג' למד נוקבה. אבל מי שהוא דבוק בחוכמה, ממילא אינו דבוק בשום תאווה, לפי שהתאווה אינה אלא במי שהוא דבוק בזמן. דיינו שלפעמים בזמן מה חסר ממנו הדבר שמתהווה אליו, ובזמן מה ממליל מו כל תאוותיו. אבל מי שהוא דבוק בחוכמה, שהוא למעלה מן הזמן, שם החיסרון והמילוי הוא בפעם אחת בלתי נפרד, ודי לחכם. הגם דעית שיוסף זכה למידת התקשרות והשבטים הם איברים דשכינתה. והמבין יבין שעצם התקשרות הוא חוכמה באמת ונמשך מן המוכין. ועל כן איתה בזוהר ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, דליו אורחי לגלות לפי שהוא מעל מדעית קסיה. ועל כן זכה יוסף לזה לפי שהוא דבוק לחוכמה כנזכר. ועל כן אמר פרעה ליוסף, רק הכיסא אגדל ממך, ממך, כי הכיסא דיינו ההתכסות, לפי שיוסף הוא היה מעל מדעית קסיה כנזכר. אך פרעה לא היה יכול לבוא לזה לפי שהוא דבוק בתאוות. הכן פרעה לשון גילוי. כן? איך למה פרעה זה לשון גילוי? כמו פרעה שערה. כן? כמו שאומר לסוטה, פרעה שערה זה גילתה את שערה. שלא היה יכול לבוא לאלמא דאית קסיה. אבל שם יוסף צופנת פענח ותרגום דמתמרין גליין לי. הדברים התמירים, הדברים הנסתרים, היו גלויים לו. וזהו וירכבהו במרכבת המשנה. כי יש משמעות, במשמעות לשון בחור כנזכר, כי אותיות מרכבת הוא אותיות מבקרת המשנה, כי חוכמה הוא משנה למלך כנזכר. ואברך זה אב בחוכמה, ורח לשון מלך, ריחה ובריחה, כמו שמבירה של המקום. כי הוא מחבר המלך והעם, דהיינו הכתר ומלכות מעולם העליון. כן? זה המיימר הזה, התורה הזאת של המגיד ממזריץ'. מה שהבנו, הבנו, מה שלא, לא נורא, הכר שאמרנו. כן? דברים ישמור, זה גם שבת שהיא נושקת לענייני יד וכיסלב, זה בהחלט זכות גדולה לעיין בדברים האלה. ועוד, בעזרת השם, נגיד גם משהו יותר בפשט על פרשת השבוע. בתחילת הפרשה נדרש יוסף, הרי לסתור את החלומות של פרעה. ופרעה חלם את החלומות הידועים, והתורה אומרת שמה, ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעה. ככה אומרת התורה, אין פותר אותם לפרעה. וכמובן שהמשפט הזה יש בו מילה מיותרת. אם פרעה סיפר להם את החלומות, היה צריך להיות כתוב, ואין פותר אותם. ברור שמדובר לפרעה, מחלם, ופרעה חלם, אז מה זה ואין פותר אותם לפרעה? זאת אומרת, אין פותר אותם, זה היה מספיק. אז רש"י שואל את השאלה הזאת ואומר, מה זה אין פותר אותם לפרעה? פותרים היו אותם, אבל לא לפרעה. שלא היה קולה נכנס באוזנה ולא היה לו קורת רוח בפתרונם. שהיו אומרים, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. במדרש הביאו עוד כל מיני אפשרויות שהם אמרו לו, שבע מדינות אתה כובש, שבע מדינות מורדות בך. אז רשי אומר פה שנתנו לו כל מיני פתרונות לפרעון שלא התיישבו לו על הלב. לא היה לו קורת רוח לפתרונם. שבע אתה מוליד, שבע אתה קובר. אמרנו שאמרו לו גם שבע ממלכות אתה כובש ושבע ממלכות אחרי זה ימרדו בך. היו לו כל מיני פתרונות. ואז מגיע יוסף ונותן את הפתרון הידוע עם שבע שנות הסבא ושבע שנות הרעב וכו', כל מה שהיה שם, כל העצות שהוא נותן אחרי זה לפרעה. שואלת השאלה, הרי הפתרון שנתן יוסף בעיקרון הוא די פשוט. לא משהו לגמרי שאי אפשר לעלות על הדעת. נכון, בסדר, פשוט אולי זה לא. אבל איך זה, כל החרטומים האלה, הם היו אנשים מאוד חכמים.
אבל למה זה יותר טוב מהפתרונות האחרים?
לא, בדיוק. למה הם לא אמרו את הפתרון של יוסף? איך הם לא העלו על דעתם את הפתרון של יוסף?
לא, אני שאלתי אחרי
כן. מה שאלת? הפוך שאלת?
מה החידוש?
טוב, ערב טוב, טוב, ערב טוב, בבקשה, בכבוד. מה? למה, מה?
למה של יוסף, ברוך הבא. זה יותר טוב ממה שאמרו
אחרים. או, יפה, בדיוק.
בדיוק.
למה? ולמה התקבל הפתרון של יוסף?
זה לא שחור, הוא נתן גם את הכיוון.
מה?
זה מה שקבע של פרעה.
זה דווקא שאלה נוספת. מי בכלל שאל אותו? הרי לא הזמינו אותו בשביל לתת פתרונות. אמרו לו, בוא תפתור את החלון. זו שאלה, מי בכלל הרשה לו לתת את הפתרון? מישהו שאל אותך לצאת, להצעה שלך? בסדר, אתה יודע לפתור חלומות על הכיפה. כתבו, תן פתרון. אחרי זה, את המקסימום יכול... או, שלמו להם. אפשר היה מקסימום לבוא ולהגיד, תשמע, יוסף, יוסלה, אולי אם פתרת כל כך יפה, יש לך גם איזה עצה בשבילנו. זה לא רשות, היה אומר. אבל הוא לא חיכה. לא אמר את הפתרון, זה אוטוסטרדה גם מה שהוא חושב שצריך לעשות. שאלה, מי יציר, מי ירשאל?
אבל נדילו אותו מבית הסתור.
בשביל לתת פתרון.
כן.
לא בשביל להציע הצעות. יש הבדל פה, יש פתרון בסדר, תן את הפתרון. אבל לא בשביל ימנה מפרו, איש על כל הזה, איש אשר ותן לו, והוא יאגור ויעשה ויעבה ויקח. זה כבר פתרונות מעשיים, זה כבר לא פתרון החלום. אז טוב, זה לא הנושא העיקרי, אני לא רוצה למרכאות להקצות את זה יותר מדי זמן, אבל רק כדי לומר פה שמה שהכשיל את החרטומים זה עניין אחד בחלום, מוטיב אחד בחלום שחזר על עצמו, והם לא הסתדר להם העניין הזה עם מוטיב של זמן. הרי מה שיוסף פתר זה ששבע זה שבע שנים. שבע שנות הסבא, שבע שנות הרב. וזמן, כידוע, מגיע תמיד באופן טורי. רגע רודף רגע. שבוע רודף שבוע. חודש רודף חודש, שנה רודפת שנה. זה מגיע באופן טורי. והם חשבו על הפתרון הזה. רק הם לא הבינו איך זה יכול להיות שהפרות הרזות עולות מן היור וניצבות לצידן של הפרות השמנות. זאת אומרת שיש איזה פרק זמן שהם נמצאים ביחד. גם הרזות וגם השמנות ביחד. אם זה זמן זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שבע שנים רזות ומיד אחרי זה שמנות או להפך, אז לא יכול להיות שהם נמצאים במקביל באותו רגע. זה הלוגיקה הזאת שברה אותם. ואז הם יצאו לחשוב על כל מיני פתרונות אחרים, אמרו טוב, אז זה לא יכול להיות שנות רעב ושנות סבא, זה לא יכול להיות. אז הם חשבו שם עם שבע בנות, שזה כמובן תהליך טורי, לכן זה כן מסתדר להם שם עם העניין הזה שהן ניצבות לצידם. הפרות הרעות והשיבולים ניצבות לצידם של הפרות הטובות והשיבולים הטובות. כן? אבל איך יוסף יתגבר על הבעיה? כן? איך זה מתגבר על הבעיה? אני בדיוק דיברתי, יצא לי השבוע, הזדמנות, כן, השבוע, לדבר על נושא של יצירתיות. פתרונות יצירתיים. מאיפה בן אדם מגייס מתוכו יכולות של יצירתיות? יצירות בדרך כלל בעניין של כל מיני פתרונות, פתרונות טכנולוגיים, פתרונות אחרים. אז הבאתי את הדוגמה הזאת של יוסף. שמעבר לכמובן לרוח הקודש שהייתה לו, כמה זה גילה לו הקדוש ברוך הוא, אבל יש פה יצירתיות. כי מה שהוא בא ואמר כאן, שהבעיה הבלתי פתורה הזאת ששברה את החרטומים, יש לה פתרון. כי אם אתה בא ואומר שאת התוצרים של שנות הסבה אתה אוכל בשנות הרעב, זה שימן שהם נמצאים ביחד. הרי מה זה הפרות הטובות? זה התוצר של שנות הסבה. אז אם אתה לוקח ולא רק זה, זה נקרא שהוא פתר את הבעיה באופן דו-כיווני. דו-כיווני. מה אני מתכוון דו-כיווני? הכוונה שהמקביליות בין שנות הרעב ושנות הסבה התרחשה פעמיים. הוא נתן לזה פתרון כפול. לא סתם פתרון, אלא פתרון כפול. למה? כי גם בשנות הסבה הוא אגר מזון לשנות הרעב, זאת אומרת שהרגישו את הנוכחות של שנות הרעב בשנות הסבה, ובשנות הרעב אכלו את מה שנאגר בשנות הסבה, אז גם פה הרגישו את שנות הסבה, זאת הייתה מקביליות גם בשנים האלה, גם בשנים האלה, אז זה הסתדר, או פרו התפעל מהעניין הזה, אמר איזה יופי של פתרון, הרגיש לו שזה נכון, כן? אבל זאת הסיבה, איפה היה המכשול הלוגי של החרטומים, ואיך יוסף פתר את העניין הזה בשני הכיוונים, זה התירוץ של הרבי, כמובן, גם הקושייה וגם התשובה פה, כן, של הרבי מלובביץ' ופשט הכתוב על העניין הזה.
אבל זה עדיין לא נאמין, אתה לא
רוצה להציע. זה שיחה אחרת של הרבי. בזדמנות אחרת נדבר גם על העניין הזה. זה לא פשוט בכלל, גם שיחה שלמה, אבל גם לזה יש תשובה. כן, תשובה חזקה.
חשוב
הפותר,
הוא כבר יודע שזה... זה הצ'אנס שלו ל...
כן,
זה ראש גדול, הוא מקבל את זה.
אבל
אם
נאם שואל, אנחנו
כמונות
שלא נשאל
לו להם. לא, לא פה.
הוא
ידע שזה הקלאס של הסיבוב,
זהו. טוב, זה נכון, זה הכל נכון. אז אתה אומר, צריך פה...
זה כל יהודי, אתה שואל אותו כבר מה...
צריך את המכה בפטיש.
תביא לך גם של פתרון.
צריך פה גם את הנימוק העמוק. טוב, נעבור ברשותכם בכמה עניינים שקשורים לחנוכה. הזכרתי מקודם שהסמיכות בין ית בכיסלב לבין חנוכה, פה לא צריך שום חידושים, זה מובן מאליו, זה פשוט. כי הרי בחנוכה אחד המוטיבים המרכזיים זה האור, והאור שנובע מהשמן, שמן זית זך. וכידוע, נוזלים, יש להם משל ידוע, יש את המים, את היין ואת השמן. המים זה התורה בכללותה. היין זה משל לתורה שבנגלה. והשמן זה המשל לתורת הנסתר, לתורת הקבלה, לפנימיות התורה. כל העניין של ית כיסלב זה הפצת פנימיות התורה, הפצת נשמת הדאורייתא בקהל, כן? כדי לקרב את הגאולה, לקרב את המשיח, כמו שאמר המשיח עצמו. מתי קהת אימר? יפוצו מעיינותיך החוצה. אגב, אמר את זה הרבה שנים קודם, רבי שמעון בר יוחאי, כותב בתיקוני הזוהר, שהגאולה תבוא ברגע שעם ישראל ילמדו את תורת הקבלה, את פנימיות התורה. אז ברור שית בכיסלב, שהוא מסמל את העניין של פיזור השמן, זית, את הפנימיות, את הקבלה, את נשמת הדאורייתא ברבים, מבחינת ופרצת, או יפוצו מעיינותיך, ודאי מתחבר יפה מאוד בחג החנוכה שכל כולו חג רוחני. כן, חג רוחני, מדלקת הנרות והמנורה, שהכל זה עניין רוחני של תורת הנסתר, של פנימיות התורה, של הנשמת הדאורייתא, אז הסמיכות כאן היא כמובן ברורה מאוד.
התבטל
עם בו המשיח. מה?
והתבטל עם בו המשיח.
מה התבטל? מה?
חגים, הבנת...
כן, חוץ מחנוכה ופורים. חנוכה ופורים? כן.
חנוכה גם?
חנוכה גם.
חנוכה לא התבטלו.
כן. חנוכה ופורים לא התבטלו.
לא התבטלו.
כן, חנוכה ופורים לא התבטלו. כן. אז באמת, מה שלא התבטל, הכוונה זה הדלקת הנרות ומקרא מגילה. זה הכוונה שלא התבטל. לא יהיה חג ודקת נרות חנוכה ומקרא מגילה, זה לא יתבטל גם בעתיד לבוא כשיבוא הגאולה. אבל אני ברשותכם רוצה להתמקד בשאלות שקשורות לנוסח תפילת על הניסים. כן, זו שיחה של הרבי בעניין הזה, שיחה שיש בה כאמור חידוש גדול בהבנת הפשט, ומכיוון שכך, בואו ננסה להעיר פה ותוך כדי כך אולי להבהיר גם כמה עניינים הלכתיים שאני יודעתי הם די מעניינים. רגע, דוד, אתה מה? אתה לא צריך חס וחלילה. רגע, הנה, יש פה חתיכה מוכנה. הנה, אני מחכה לך מאימות המשיח, מבריאת העולם. כן.
יש קשר אבל בין כסלב לבריאת המשיח.
כן, איזה?
כן. הרי אומרים שהמשיח...
כס לא, כסלב זה כס לא, זה הכיסא שלו, כיסא של המשיח.
אבל אומרים שהמשיח יבלד באב.
בתשעה באב.
כן.
זאת אומרת שהוא נוצר בכסלב, זה תשעה חודשים אחורה, אם הוא מתעברת בכסלב.
בכסלב?
כן.
טוב, יפה.
זה אני שמעתי, זה לא אני מפקתי.
כדי שהמציאו את זה על אחד באפריל. אבל אחד באפריל זה, אם אתה תעשה תשעה חודשים אחורה, אתה תגיע גם כן ל... הרי זה הבלוף הכי גדול שיצא.
כן,
זה הבלוף הכי גדול שאישה שבלי בעל היא נכנסה להיריון והוא נולד בראשון
להיריון.
ודאי שזה יום השקר הכי גדול.
יפה. טוב, בקיצור, אנחנו בתפילת על הניסים אומרים שם, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך. זה הנוסח שמקובל בידינו היום, מה שנמצא ברוב הסידורים. יש כמה נוסחים גם שונים קצת, אבל זה הנוסח הרווח יותר. ותמהו כבר מפרשי התפילות, יש זן כזה של מפרשים שנקרא מפרשי התפילות. כן, אנחנו בדרך רגילים לפרשנות על התורה, על הש"ס, המשניות וכו', אבל גם התפילות זקוקות לפירוש. כן, אנחנו יודעים שיש את עולת ראייה של הרב קוק, יש סידור אבוד רהם, יש פירוש שנקרא בשם דובר שלום, שתכף נצטט אותו, אחד מהמובילים בפירושים של התפילות. יש פירושים של האדמו"ר הזקן, סידור תפילות כזה גדול עם כל הפרשנות על התפילות. כן, צריך להבין מה אומרים שם. כן, אחרת אתה ממלמל שם את כל מה שאומרים, ולא תמיד אתה מבין שם. יש דברים שבדיוק, לא יודע אם סיפרתי לכם את זה שבוע שעבר, אבל ביריד שהיה ביד כסלב הנוכחי, אז קניתי שם כמה ספרים, אחד מהם זה פירושים על הסידור של האדמו"ר הזקן. זאת אומרת, דברים שהוא מבאר שם. אתה קורא שם כל מיני שאלות. אתה אומר, בואי, איך לא שאלנו את זה בעצמנו? זה שאלות מובנות מאליהן. אתה אומר 18. למה כיסא דוד מוזכר שם בשתי ברכות שונות? מה, לא מספיק להגיד פעם אחת? נקלו בנוסח הברכות. דוד המלך מוזכר שם כיסא דוד עבדך וגם בבני ירושלים. בעצם אח דוד דחה מהירת עצמיה. אבל צריך בשתי ברכות שונות להזכיר שם דוד המלך פעמיים. ננוס בפעם אחת. כן, שאלה, אנחנו להתפלל חיים שלמים, אבל שים לב לזה. אז הוא שואל ועונה, עונה, כן, תשובות מאוד עמוקות לעניין הזה. אז יש כאן צריך גם התפילה, בתור משהו שאנחנו עושים בצורה כל כך נפוצה, שלוש פעמים ביום, וכנראה גם יותר, כי יש גם בריקת המזון, ויש גם מוסף, ויש גם ברכות ברכות הנהנין, ויש גם קריאת שמע על המיטה, יש, אנחנו מתפעלים די הרבה, ברוך השם. וחיבור לקדוש ברוך הוא, התפילה, השורש של התפילה, זה מלשון תופל כלי חרס. כן, זה השורש של התפילה, מעט מאוד מבינים את זה, אבל צריך להבין, שתפילה זה תופל כלי חרס, מובא בספרים הקדושים. תופל בטף, כן, זה לחבר כלי חרס, זה נקרא תופל כלי חרס. כן, ותופל זה עניין של חיבור, זה חיבור לקדוש ברוך הוא דרך התפילה. קיצור, אחד מהגדולים שבאורים נקרא בשם הדובר שלום, וזה מופיע על סידור שנקרא בשם סידור אוצר התפילות, והוא ואחרים תמהים קצת על העניין הזה של מה שכתוב פה בעל הניסים. כתוב גיבורים, כל זה על הניסים. כלומר, כל מה שצריך להיות כתוב כאן, זה צריך להיות תיאור של הנס. לא נס פח השמן, זה בנפרד, זה לא מופיע שם. זה עניינים של הדלקת הנרות, זה עניין של זכר לנס פח השמן, עניין של פרסום הניסה. אבל כל על הניסים זה זכר לניצחון על היוונים. נס פח השמן, מוזכר שם, הדליקו נרות בחצרות קודשך, משהו מאוד צדדי. כל העניין של על הניסים זה נתת מעטים רבים ביד מעטים. זה הרעיון. כלומר, יש שם ניסים גדולים, והנה הפירוט. הכתוב, מסרת הגיבורים ביד חלשים, זה נס, בטח, גדול. איך הכי החלשים הצליחו לנצח את הגיבורים? זה נס. רבים ביד מעטים, זה נס, בטח. איך הצליחו המעטים לנצח את הרבים? אבל תמאים ביד תאורים? מאיפה פה הנס? למה שלא ינצחו התאורים את התמאים? מי אמר שלא? מה הנס פה? בתמאים ביד תאורים אין שום נס. רשעים ביד צדיקים? אין שום נס. אבל מי אמר שהצדיקים צריכים להפיג? כן, הצדיקים ניצחו. מה יש? איפה פה הדבר העל-טבעי?
כי זה לא כמות, זה לא...
לא כתוב כמות, לא כתוב שום דבר.
לא,
זה לפני כן, זה כבר היה כתוב קודם.
לא, זה כבר כולל.
לא, לא צריך לחזור על דברים פעמיים. הטמאים ביד תאורים, זה כבר לא עניין, זה לא עניין ניסי. הרי פה אנחנו רואים על הניסים, יש שם פירוט של ניסים. אחד, שתיים, שלוש, הנה הניסים, שתבין מה הנס. כן? וזה חלק מרשימה. אז בעניין שטמאים ביד תאורים אין שום נס. רשעים ביד צדיקים אין שום נס. וזה דין ביד עוסקי תורתך, אין שום נס. מה זה עושה שם בכל הרשימה הזאת?
זה נס שהטובים מנצחים.
כן.
בעולם הזה.
כן. אז זה על דרך עבור, זה בסדר. כן.
זה עוסקי תורתך, אלה החשמונאים, מדובר בחשמונאים גם?
כן, כן. לא, לא, ודאי, החשמונאים, החשמונאים וכל המכבים, כל מי שהיה אז בצבא השם.
זה כן כפילות.
מה?
זה כן כפילות.
כפילות מיותרת. נכון, זה בדיוק השאלה. זה לא רק עניין של כפילות, זה גם עניין של איפה פה הנס.
לא, אם התמאים, אם הקדושים אלה החשמונאים והתמאים אלה היוונים, הרוב מול המעט,
אז גם
הבעיה זה הכפילות שכבר נזכר היחס הזה הלא נכון.
זה נכון, אבל זה יותר מזה, כי אם אמרת גיבורים ביד חלשים, על מי מדובר שם? ודאי שמדובר שם על היוונים ביד המכבים. אז הבנו, נתת את החלשים המעטים ביד הרבים הגיבורים. כל שאר הרעיונות, אחת מהשתיים, או שאתה מקבל את זה כפשוטו, ואתה אומר, לא ייתכן ש... בעל התפילה הזאת חזר על דבר שהוא כבר אמר כמה פעמים, זה הרי לא מופיע פה. זאת אומרת, יש פה איזה חידוש. אז כאן נכנס שאלה אחרת, מה החידוש? הרי זה שנתת גיבורים תמאים ביד תאורים, אולי זה דבר נחמד מאוד, ניצחון של הצדק, הטובים מנצחים, אבל נס אין פה.
אולי זה לא החשמונאים מדובר
בעצמי. לא, בטח, זה הרי על הניסים, אתה קורא את ההמשך שם, אם מתתיהו בן חנן, כהן גדול החשמוני הוא בניו שם, זה כאילו נקודותיים, הנה עכשיו הפירוט. לא שומע את כל המעשה, אבל יש מדובר שם על החשמונאים. אז זה נס חנוכה, אנחנו לא מדברים פה על שום נס אחר. ימי החנוכה על החשמונאים, על המכבים, ניצחון על היוונים, הכל פה בתוך ההקשר הזה, הם פה שום, לא יוצאים החוצה לשום דבר אחר. נכון, רבי יעקב, על הניסים לא מדבר על שום חג אחר, רואים את זה רק בחנוכה, בפורים.
או שיש כפילות או שאין כפילות. אם יש כפילות, למה? ואם אין כפילות, זה אומר שזה לא מדובר על החשמונאים.
לא, אבל יש גם אפשרות שלישית.
התמים וטהור זה בוודאי מדובר על החשמונאים.
התמים והטהורים...
אולי הוא רוצה לומר שאפשר להדליק את הנר בטומאה, ואז לא הסכימו לזה,
והלכו... לא, אבל כאן לא מדובר, אין שם. זה מה שהקדמתי ואמרתי, שאין פה שום קשר לנס פח השמן. כל העניין הזה זה רק על המלחמות. נכון, זה לא מובן, בדיוק. זה מה שאנחנו טוענים פה, שיש פה עניין לא מובן לחלוטין, והשאלה היא, זה כל שלושת הצמדים האחרונים, כן, שנתת תמאים ויד תאורים, רשעים ביד צדיקים, זעדים ביד עוסקי תורתך, זה נחמד מאוד, זה אידאה יפה, והנה הצדק והטוב, בו לומדי התורה מנצחים, אבל נס אין כאן. ולא נס. דבר טוב, נחמד, אבל אלמנט ניסי כמו החלשים, הצליחו להתגבר על הרבים. זה ברור, כל אחד רואה, יש פה נס.
על הגיבורים לא על הרבים.
כן, החלשים על הגיבורים, אני נכנס פה את שניהם. והמעטים על הרבים. זה רואים, הנה, יש פה נס. זה לא נס איכותי, זה נס כמותי, רואים אותו. כל אחד מסוגל לתפוס. אבל אם אתה כבר צריך להתחיל לעשות פלפולים, תמאים ביד תאורים, זה תמאים, אולי הם היו הרבים, זה כבר לא, אתה לא רואה פה את הנס.
לא, יש משהו טוב.
כן, מה?
אם האוויר, אם הכל הרשעות, אז זה באמת קשה לצאת מהדבר הזה. כמו בדור המבול. דור המבול לא מצאו פתרון על הרשעות שלהם, אז כזו לא צריך לבטל את הכל. אז גם נוח לא הצליח להחזיר בתשובה. אז פה כן הצליחו.
כן, אבל פה זה לא היה החזרה בתשובה, פה זה היה מלחמה.
בסדר, אבל הצדק ניצח.
כן, אבל אם אתה מסתכל על, עוד פעם, על הנוסח של התפילה, תפילת על הניסים באה במטרה מאוד ממוקדת. להגיד, רבונו של עולם, אנחנו אומרים לך תודה רבה, הרי למה זה מופיע כחלק מברכת ההודעה? למה הניסים תמיד צמוד למודים? על כולם מתברך ותמיד זה שמרנו תמיד לעולם ועד. על כולם, כולל כל מה שאומרים, בלנס. זאת אומרת, אין כאן עניין של סיפור יציאת מצרים, וגם לא סיפור נס חנוכה, ולא שום דבר כללי אחר. יש פה רשימת ניסים, רשימת מקולת. שהם ניסים שעליהם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תודה רבה. זה מה שיש פה, זה על הניסים. זה מאוד ממוקד. כן, על הניסים זה לא בא לתת סיפורים איכותיים, שמה, למרתן, זה לא גמרה. יש פה תפילה. אומרת, הקדוש ברוך הוא, הנה הניסים האלה אנחנו באים להודות לך. נקודותיים, 1, 2, 3, 4, רשימת ניסים, זה מה שיש פה. רשימת מקולת של ניסים. אז אני אומר, אם המעטים והרבים והטמאים והחלקים, זה אני רואה פה נס, ודאי. אבל העניין הזה לא רואה פה נס. אני יכול לנעום מהיום עד מחר כמה זה נחמד, וכמה באמת מגיע לרשעים שיפסידו לצדיקים, הכל נכון, אבל נס אין פה. לא מבצבץ פה איזו התפעלות, איזה נס גדול היה פה. לא מתפעל פה משום דבר.
אני אמר שצריך להיות.
כי על הניסים, זה השם של התפילה.
יש המון, על הניסים.
ועל הנפלאות. ועל התשועות, ועל המלחמות.
כן, אבל לא הכל ניסים.
אבל איך אתם?
מונים, חלק שייך לניסים, חלק שייך לתשועות, חלק שייך
למלחמות.
כן, אבל כל המלחמות האלה זה לא פירוט של מלחמות. אני מסתכל על כל מה שיש שם, זה הכל תחת כותרת על הניסים. הניסים זה גם, זה הנפלאות. והתשועות, המלחמות, זה הכל חלק מהנקודותיים, זה חלק מהניסים. הרי עוד פעם, למה אנחנו מצמינו את זה למודים? כי במודים אנחנו אומרים, הניסיך ונפלאותיך שבכולת, ערב, בבוקר, בצהריים, גם מודים זה על הניסים. אז מצמידים את זה לרשימת הניסים, לכן זה מופיע שם. כל מה שאתה אומר במודים, ובמה שנספח למודים, זה הכל ניסים. אלא במודים אתה אומר תודה על הניסים הנסתרים. הניסיך שבכל יום ממנו. כן? זה שאתה מסוגל לשבת פה עכשיו ולאכול ולדבר ולשמוע וללכת, זה נס גדול. כן? זה לא דבר אפשר לקחת אותו בפשטות.
אולי יש עוד עניין. זה לא בהכרח שתמיד צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. מהמקום הזה זה היה נס.
לא, זה טוב, זה טוב, זה טוב, בשם הבאים.
במקרה הזה, זה
המסר היה
שהצדיקים, זה טוב להם.
אתה מקבל תכף גם הוגעת, לא נקפח אותך. כן, צדיקים טוב להם, בסדר, אבל איפה?
זה לא שחייב להיות שיש גם, אם לצדיק יש ישועה שהוא גובר על רשע, זה גם נס.
זה לא נס?
זה לא בהכרח יש.
איפה הנס פה? היית אומר להפך, אני הייתי מצפה שזה מה שיהיה. אני מצפה שהטוב ינצח.
אף אחד לא מבטיח לצדיק. אף אחד לא מבטיח
לא מבטיח, לא לפה, לא מבטיח, לא לפה, וגם לא לשם. פייר פליי, ניגשים הרשע והצדיק, ילחמו, מי זה best win? כן, אבל אני אומר, נץ שאומר, שגורם לך להגיד, וואו, זה חורג מגדר הטבע, זה משהו שאני לא מבין איך זה קרה, תסביר לי, לא רואה, נץ צועק משם, ואין שם, אין שם, לא בעניין של הטמאים והתיאורים, לא ברשעים והצדיקים, לא בזידים ביד עוסקי תורתך, אין פה שום נס. בואו נמשיך הלאה, כי אנחנו פה נתעכב על העניין הזה, לא נצא, בקושי לא התחלנו אפילו. אז אין, זה מוסכם, אין פה שום דבר ניסי בעניין הזה, ולכן השאלה פה זה מה זה עושה כאן. כן, מה יש פה בעניין הזה שמצא את דרכו שם לתפילת על הניסי. אז הזכרתי מקודם שהשאלה מופיעה באותו פירוש של התפילות, אחד מני רבים שנקרא בשם הדובר שלום. והוא תרץ את זה, יש שם כמה תירוצים. אחד התירוצים זה על פי מאמר חז"ל שמופיע במסכת נדרים. כידוע מסכת נדרים, אין עליה רש"י. הפירוש שלומדים מסכת נדרים זה בדרך כלל הר"ן, לא בדרך כלל. נדרים זה עם הר"ן. כן, עם רבנו ניסים. אז שם יש מאמר חז"ל שמופיע במסכת נדרים, מן חולין רבנן. ואומר שהמהר"ן, ואפילו בבריאותן הם תשושי כוח, משום שהתורה מתשת כוחם. זאת אומרת, עוסקי התורה והצדיקים זה למעשה שם נרדף לחלשים. לכן אם אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן ללומדי התורה, לישיב בבוחר, לאברכים, לנצח חיילים מקצועיים, אז זה נס, זה נס, כי הם בהגדרה חלשים מאוד. כן, התורה מתשת את כוחה. כן? ככה אומר שם, ככה מתרץ הדובר שלום. כן, זאת אומרת שגם פה יש עניין של גבורה וחולשה, והחלשים, כמו שרמוז, בתוך העניין של עוסקי תורתך, של הצדיקים, התיאורים, כל האלה, מה הם באמת מדרש כל היום. אז הם חלשים. התורה מתשת גם את כוחם. רטוב, נכון? מכירים את הסיבור של ריש לקיש. כן, אמר לו שם חלך לאורייתא, ומאותו הרי הוא כבר לא הצליח לחצות את הנהר לצד השני. בדרך הלוך הוא עשה את זה, מרקס פיץ היה פרייר לעומתו. כן, עשה את זה בחתירה, חצה את זה. אחרי שהוא הלך והקצה את עצמו לתורה, בדרך חזרה בקושי חזר. למה? התורה מתשת. הוא כבר הקדיש את עצמו לתורה, נהיה חלש. ריש לקיש, היה בריון גדול, ראש השודדים. כן? אז התורה מתשת כוחו של אדם. אז אם ככה, אפשר לומר שזה למעשה המשך של מה שאמרנו מקודם, אותו מוטיב של החלשים ביד החזקים. אבל הפירוש הזה הוא מאוד קשה. הוא צריך להישאר איכשהו בצריך עיון, מה שנקרא, למה? כי קודם כל, זה מופיע פה ברמז, אבל זה לא מדגיש את גודל הנס. זאת אומרת, יש פה את העובדה שהקדוש ברוך הוא נתן את הגיבורים ביד החלשים, זה כבר אמרנו. זה כבר אמרנו. אז עכשיו אתה מסביר למה הם חלשים? למי אכפת? אני צריך להיכנס פה לשאלה למה הם חלשים ולמה אלה גיבורים. כן, הרי זה לא משנה. התורה מתשת כוחם, או שהם לא יהיו מאומנים, או כל דבר אחר. זה לא משכנע העניין הזה. דבר שני, זה מסביר רק את העניין של זידים ביד עוסקי תורתך. התורה מתשת, בסדר. אבל איך תסביר את הטמאים ביד תאורים ורשעים ביד צדיקים? שמה זה לא מוסיף שום דבר.
אולי הכוונה פה
למתייבנים. מה?
אולי הכוונה למתייבנים.
או, יפה מאוד. דוד, כל הכבוד.
רציתי לומר שהרב קוק.
כן. כן, נכון, זה החידוש פה. תכף נגיע לזה. כן, מה? שמה? זה לפי זה משל.
לא.
ופשט הדברים זה לא משל. זה היה בדיוק ככה. מצאו את הפח הקטן, חתום בחותמו של כהן גדול.
אבל
הדליקו בזה.
הכל נטמע בעצם כניסתם לשם.
לא, זה לא נכון. זאת אומרת, אני לא יודע מה הוא אמר, אבל ידוע שגוי לא מטמא באוהל. גם אם הוא טמא מת, הוא לא מטמא באוהל. אילו זה היה יהודי טמא מת היה נכנס לשם, אז זה נכון. אז כיוון שהוא נכנס לתוך בית המקדש, זה נקרא תומת אוהל, אז הוא מטמא את כל הכלים וכל מה שנמצא באותו זמן. אבל הגויים אין להם את המעלה הרוחנית הזו שנקראת בשם תומת אוהל. זה רק סגולה של טמא יהודי. אז לכן לא כך ברור לי מה בדיוק להתכוון לומר שם, למה הפחד צריך היה להתאמה. גוי מטמא רק במגע. אז אם באמת נגעו בכל הפחים האחרים, אז נכון, ואת זה שכב בצד ולא נגעו בו, זה אפשר להבין, פשוטו של מקרא. כן? אבל מה שדוד אמר פה, זה תכף נראה, זה מתחבר פה באמת ללב העניין. כן, פה לסיפור הזה, שפה לא מדובר על היוונים, אלא על המתייוונים. ואז העניינים פה באמת נראים ומריחים אחרת לגמרי. כן? אז יש פה באמת את הקושיות על הפירוש הזה, ולכאורה גם אפשר לשאול על זה עוד כמה שאלות. אנחנו יודעים שמי שעוסק בתורה, לא אומרים לו לעזוב את התורה תצא למלחמה. כן? דווקא בשעת מלחמה, לומדי התורה אמרו להם, תלמדו ביתר מרץ. כן? כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין, כמו שאומר שאלמלא דוד, לא עשה יואב מלחמה. כן, כלומר, דוד היה עוסק בתורה, ויואב, שהיה שר הצבא, היה יוצא להילחם. ורשי אומר שם על המקום, בסנהדרין ס"ט, שזכותו של דוד, שעסק בתורה, עומדת לו ליואב במלחמותיו של דוד. כלומר, שבזמן מלחמה, אז דווקא אז, תלמידי החכמים, הרבנן, צריכים להתחזק עוד יותר בלימוד תורה. כי בסופו של דבר, למרות שאנחנו קצת לא רגילים לחשוב ככה, אבל זה מה שקובע את ניצחון המלחמה, סופו של דבר. כן? אנחנו יהודים מאמינים, אנחנו מבינים, כן, צריך לעשות הכל. להילחם, צבא חזק, כלים, טילים, ארטילריה, כן, הכל הכי טוב שיש. אבל בסופו של דבר, מי שקובע זה השם איש מלחמה, הוא נקרא, נכון? יש ברוך אחד מכינויה, זה איש מלחמה. כן? אנחנו רואים את זה גם כל יום. כן? בברכות קריאת שמע. שהקדוש ברוך הוא עושה את המלחמות, עושה מלחמות, בעל ישועות. אז דווקא במקרה הזה, ניצחון המלחמה תלוי בזה שהמשיכו ללמוד, אז הם לא היו מוציאים אותם ככה למלחמה. כן? יש פה עוד כמה עניינים, אני אולי אדלג עליהם בנושא הזה, כי זה קצת יותר, מה זה נקרא? ואנחנו אומרים שם זדים ביד עוסקי תורתך. למה לא אומרים, אם היינו אומרים שם שזה ביד אלו שלומדים תורה ובגלל זה הם חלשים, אז צריך להיות זדים ביד לומדי תורתך. מה זה עוסקי תורתך? זה בא לומר ששם היה מדובר על כאלה שהם עוסקים בתורה, שלאו דווקא לומדים בתורה. ועוסק בתורה זה לא אחד שלומד בתורה, זה זן אחר. זה אחד שבעצם הווייתו היומיומית הוא עוסק בתורה. כל עיסוקיו הם בתורה, הוא לאו דווקא לומד תורה. אבל כל מה שהוא עושה, כל התכלית של חייו זה לקיים תורה ומצוות. הוא יכול ללכת ולהיות איש עמל ואיש עסקים ואיש מלאכה וחקלאי ולא משנה מה. אבל הוא עוסק בתורה. גם כשהוא נמצא בחיי החולים, הוא עוסק בתורה. כן? ולכן גם דרך אגב, אם זה לא היה ככה, אז איך זה יכול להיות שכל אחד ואחד מישראל מברך הבוקר, כי גם אתה מציינו לעסוק בדברי תורה, לא ללמוד תורה, לעסוק בדברי תורה. ואומרת שאנחנו כל אחד ואחד מברך את זה בבוקר, סימן שלעסוק בדברי תורה זה שייך לכל אחד, לא דווקא לתלמידי חכמים, לאברכים שיושבים ולומדים כל היום. אז אם ככה, עד רכוש על הדוכת, זאת אומרת שהעניין של זידים ויד עוסקי התורה, עוסקי תורתך, זה לא תלמידי חכמים, וזה עוד נימוק למה להשאיר את התירוץ של הדובר שלום בצריך עיון. אגב, זה גם עונה על שאלה אחרת בדקות הדברים פה, שהרי כתוב זידים ביד עוסקי תורתך, עד עכשיו זה היה יבורים ביד חלשים, רבים ביד מעניין, תמיים ביד תורים, רשאים ביד צדקים, זידים, וזאת אומרת, זה היה אחד וההופכי שלו. ההפך לטמא זה טהור, ההפך לרשע זה צדיק, ההפך לגיבור זה חלש. אבל זידים ביד עוסקי תורתך? אפשר לפלפל, להגיד כן, אלה שעוסקי תורתך הם לא זידים, אבל זה לא, בלשון המדוברת, זדים ועוסקי תורתך זה לא דבר והיפוכו. למה כתוב דווקא בלשון הזאת? עד עכשיו הכל היה דבר והיפוכו. מעטים ורבים. טמאים ותאורים. גיבורים וחלשים. אתה שואל מישהו, ילד בבית ספר, מה ההפך למעטים? רבים. מה ההפך לחלשים? אמר אולי חזקים, לא משנה, גיבורים. אלא הופכיות היא ברורה. אבל אתה שואל ילד, מה ההפך לזידים? הוא אומר לך, עסקי תורתך? מה פתאום? זה לא ההופכי שלו. זה כבר פרשנות. את צריכה כבר לפרשן. אבל זה לא כל כך מובן מאליו, זה לא אינטואיטיבי, אפשר להגיד גם אחרת. זידים זה מישהו שעובר עבירות במזיד. אז מה ההבדל בין שוגג למזיד? עובר עבירות בכוונה, זה נקרא מזיד. אז אם עובד עבירות בכוונה זה מזיד, אז ההפך שלו זה עוסקי תורתך? יש אחד שנמנע מלעבור עבירות במזיד, זה ההפך ממזיד. כן, אז זה לא נראה שזה על אותה סקאלה פה. הזידים ועוסקי תורתך. למה זה מופיע? אלא לפי מה שאמרנו, הדברים מתבררים. כי אחד שכתוב שהוא עוסק בתורה זה כדי שהוא לא יגיע למצב שהוא עובר עבירה. אז ההפך מזה זה אחד שהוא עובר עבירה במזיד. אז זה כן דבר והיפוכו. עד כדי כך שמופיע אצל אחד הגדולים, שהעם העברי נקרא בשם העם העברי, לא רק בשם אברהם אבינו שנקרא העברי, אלא מעל שום עבירות. שהוא מעביר את עצמו מן העבירה, הוא נזהר לא לעשות עבירות. לכן הוא נקרא העברי, עובר מעבירות, זה מלשון אופן הלשון. כן? אז יש את אלה שנזהרים מלעבור עבירות, ויש את הזידים שעוברים עבירות, אז זה כן דבר והיפוכו. אבל בכל מקרה, כאמור, חוזרת פה הקושיה למקומה, למה באמת כתוב פה כל הדברים האלה שטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים, הרי נס גדול, אנחנו לא רואים שיוצא פה נס גדול. אפשר היה לומר. שבאמת, אולי לא כל כך זה בא להדגיש את הנס, אלא זה בא לומר שבאמת כל העניין של חנוכה זה עניין רוחני. זה מה שזה בא להדגיש. בא להדגיש את הפן הרוחני שבניצחון הפיזי על היוונים. כי הרי מה כתוב שם לפני כן? שעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. נכון? זאת אומרת, מה זה להעביר מחוקי רצונך? כלומר, לא מדובר כאן במלחמה על טריטוריה. אלא מדובר כאן על גזרות על הדת, מלחמה רוחנית. זאת אומרת שכל הניצחון שמתואר לאחר מכן, זה לא ניצחון רק צבאי. יש פה גם ניצחון רוחני. זה ביטול הגזרות. זה התגברות על היוונים בשביל לבטל את הגזרות. אז יכול להיות שבשביל זה אנחנו אומרים, טמאים מיד טהורים, שמים ביד צדיקים, ומזכה בתורתך, להדגיש שיש פה גם פן של ניצחון רוחני בעניין הזה. אפשר היה, אבל זה תירוץ גם דחוק קצת, כי כמו שאמרנו, הקטע הזה של על הניסים, הוא לא בא לתאר מה זה חנוכה. מהי חנוכה זה מופיע בגמרא, כן, בשבת כ"א, עמוד ב', יש מעין של מהי חנוכה. אז שם יש תיאור על הניסים, זה כמו שאמרנו מקודם, זה תיאור של ניסים, זה לא עניין של מה קרה בחנוכה, רוחני או לא רוחני, כן רוחני. אנחנו לומדים דרך אגב שאחת הסיבות שלמה בחנוכה אין עניין של סעודת מצווה, בניגוד לפורים, ששם הסעודה, כן, משתה, מאכל ומשתה, זה הממים של פורים, שם אחד מחמשת הממים של פורים, זה מאכל ומשתה, אז זה מכיוון ששם הגזרה הייתה על הגופות, לכן מחוגגים באופן גופני, באמצעות מאכל ומשתה. פה הגזרה הייתה רוחנית, לכן אין עניין לאכול. נכון, כשאומרים כל האחרונים שמי שאוכל ודאי נחמד וטוב וטוב הוא עושה ותבוא עליו ברכה וכו', אבל זה לא מעיקר החנוכה, כאן אומר המהר"ם מרוטנבורג אומר את ההבחנה הזאת, וזה המשנה ברורה ועל שולחן ערוך, שההבחנה פה זה שבחנוכה הכל זה רוחני, לכן אין עניין לרדת לרמה של אכילה פיזית, זה לא עוזר, זה לא מבטא פה את מהותו של חנוכה. אז גם את זה אפשר להכניס שם, אבל זה לא שייך לעניין של ברכת על הניסים. על הניסים זה ברכה ב-18. ברכה לא בא לספר סיפורים, ברכה זה משהו מאוד ממוקד. זה בא להגיד, הקדוש ברוך הוא, תודה, כמו שאמרנו מקודם. הנה, להלן רשימת הניסים. זה שהצליחו לנצח פה ניצחון רוחני, זה הכל נחמד מאוד, אבל עוד פעם, חסר פה מוטיב ברור של נס. איפה פה הנס הגדול שהיה כאן, זה חסר פה. לכן גם את התירוץ הזה דינו להידחות. ואם ככה, צריך באמת להגיע לתירוץ אחר שאפשר לומר אותו פה, כן? שהוא באמת נותן פה פתרון מלא ושלם ומושלם לכל הקושיות שעלו פה לאל, וזה שכידוע נגזרו גזרות, כמו שאמרנו מקודם, להשיכם תורתך, להעבירם חוקי רצונך וכו', ונגזרו על זה מלכות יוון הרשעה, אבל היה שם תופעות הרבה יותר חמורות בדור. זו תופעה שנקראת בשם המתייוונים. זאת אומרת, היו הרבה מעם ישראל שהם הרבה הצער, הלכו ושיתפו פעולה עם האויב, עם היוונים. חלק, צריך לומר, עשו את זה באונס. זה הכפייה. להבדיל, כמו היודנרט. היודנרט או האנוסים, כן, במלחמת העולם השנייה, או בספרד, לא הייתה להם ברירה. אמרו להם, או שאתם אנחנו הורגים אתכם, או שאתם תעשו מה שאנחנו אומרים לכם. אבל היו גם הרבה שהלכו שבי אחרי כל היופי של תרבות יוון. והרי יוון זה יפת, זה יפת אלוקים ליפת, זה יפיפיותו של יפת, זה יוון, זה תרבות יוון. היה שם כל השירה ועבודת ותרבות הגוף והגימנזיום, זה הכל הרי מושגים יווניים. וכל האלילים שלהם, האולימפוס וכל הדברים והשיעבוד ליופי. כן, ופיתוח גוף וכל העניין של הערצה לחיצוני, הכל, כל הזמן שם ללכת אחרי החיצוניות, זה היה תורת יוון. כן, גם תרבות, שירה ותיאטרון וזה, זה הכל היה, זה כל תוצרת יוון. כל חתומים שם היוונים. היו הרבה יהודים, ולא צריך כמובן לפלפל הרבה כדי לראות את המקבילות בין אז לימינו. שלחו שבי אחרי הברק החיצוני. זה החיצוניות, גם היום, איזה יופי, אז קראו לזה מתייבנים, קראו לזה אמריקניזציה. כל דור זה בהידבקות באיזושהי מעצמה, או באיזשהו כוח מוביל בעולם הגוי, ביום החיצוני, בתרבות החיצונית, הלא יהודית. ויש יהודים שמספיק פתאים לצערנו כדי להידבק. באותם כיחות חיצוניים. אז סך הכל, אם מסתכלים שם על דברי ימי ההיסטוריה של אותם ימים, אלה שנשארו שלמים ונאמנים בגלוי לתורת השם, היו מעטים מאוד. היו מעטים מאוד.
מילה השם אליי.
מה?
בזמנם היו.
בזמנם, כן. בזמנם. זה היה חלק קטן יחסית מעם ישראל. נכון? וזה באמת קריאתו של מתתיהו, מילה השם אליי. כן? וכמה הגיעו אליו? מעטים. הרי יש רישומים מדויקים שכל הקרבות שהיו שם בין המכבים לבין היוונים. וזה ביחסים מספריים שאין להם אח ורע.
וזה לא... 50 יצאו?
50? כן, נכון.
זה מובן יותר שצריך לפרסם,
אשר
היה צריך לפרסם בזמנה
מתנה. מה?
זה מובן יותר למה יצא לפרסם את הלב בזמנה.
בדיוק, נכון. אז בדיוק. זאת אומרת שיש פה את העניין הזה שהייתה תופעה שהיו הרבה מתייוונים, ואז אפשר לומר שכל שלושת העניינים האחרונים שכתובים בעל הניסים, שהיה פה נס גדול, שהקדוש ברוך הוא נתן טמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך, זה ביד יהודים שהיו טמאים, שהיו רשעים, שהיו זידים. ואז זה שני הצדדים. ויש פה נס גדול. פה כבר הנס הוא הרבה יותר ברור. כן, זאת אומרת שבני חשמונאי גברו על מלכות יוון, ובנוסף לזה, הם גברו גם על המתייוונים, שהם היו הטמאים, הרשעים והזידים. וצערנו, מקרב עמנו, בני ישראל. ולמה זה נס גדול? פה זה נס גדול. משתי סיבות, גם סיבה גופנית, פיזית, טבעית, וגם רוחנית, מכיוון שבאלמנט הפיזי זה ניצחון גדול, כי היה פה גייס חמישי עצום. לא שמענו ששני עמים נלחמים, ובתוך עם אחד פועל גייס חמישי, כאלה שהם מזדהים, משטפים של האויב, בקנה מידה כל כך גדול, והעם הזה מצליח לנצח. זה בדרך הטבע נס גדול. לא רק העניין של המעטים.
הקומץ הזה שני...
אבל היא אומרת, זה לא רק העניין של הקומץ. זה קומץ שבני עמם היו נגדם. מאיפה שהם לא הלכו שם? לחשמונאים, למכבים, לרעות, אז לא היה, אבל אני אומר שהיו הולכים שם. כל בן אדם יהודי שעבר שם הוא בחזקת חשש מויסר. חשש של משתק. כן, אולי הוא הולך לבילעין לצלם שם את חיילי צהל, מקים את הערבים. חשש משתק, כן, זה השמאלנים של אז, התבוסתנים של אז. כל דור עם התבוסתנים שלו. ואף על פי כן, בתנאים האלה לנצח, זה נס גדול מאוד. כן, כאן רואים את הנס. אבל יש פה גם נס גדול מבחינה רוחנית. מכיוון שהיינו אומרים, שאם יש כל כך הרבה רשעות וטומאה, וזדון בעם ישראל, מה פתאום שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בכלל בנס? למה הקדוש ברוך הוא ירצה לעשות לנו נס? הרי כדי לעשות נס צריך להיות ראויים לזה, צריך לזכות בנס. עם ישראל צריך לצאת מגדרו, להיות טוב, להיות צדיק, להיות טהור, להיות שלם בתורתו, באמונתו, בשביל שיקרה נס. כן, בנים נכון, אבל אנחנו יודעים שיש גם הסתר פנים. ברגע שיש גלות, מה זה גלות? בנים משנו ככם, אבל גזרות, חורבן בית, גלות, שמד, פוגרומים, פרעות, שעות, מה זה? הכל עדיין נשאר בנים, אבל מכות רחמנה לצלן המשיכו להגיע. הקצב היום ונורא. אז מה פתאום קדוש ברוך הוא יעשה כזה ניסים גדולים לעם ישראל שם? הם לא שווים את זה. אם יש שם כל כך הרבה מתייבנים. ונס. זה נס רוחני. איך עם ישראל זכה ונעשה להם נס למרות יחסים כל כך גרועים מבחינת אלו שהיו עוסקי תורתך לעומת הזידים מתוך עם ישראל עצמו. ואז נפלא ביותר, יש פה עכשיו חיזוק לפרשנות הזאת. כן, דוד, יצא לך פה הברקה, חבל הזמן. כן, הקלטת פה לדעת הרבי. כן, אבל יש פה גם, אפשר לתמוך את הסברה הזאת בהוכחות ברורות. לא רק שזה סברה, לא רק שזה פתרון שפותר את כל השאלות שאמרנו מקודם, זה פתרון שהוא מחויב. אי אפשר לחשוב על פתרון אחר. למה? מכיוון שאנחנו מדברים על העניין של רשעים וזידים, וטמאים וכל מיני כינויים כאלה, כמו שאמרנו, כל הכינויים האלה הם שייכים רק בעם ישראל. המושג טמאים ורשעים וזידים לא שייך בכלל אצל הגויים. שם הכינויים אחרים. ובואו נוכיח את זה עכשיו אחד אחד.
המן הרשע?
בסדר, המן רשע זה, אנחנו קוראים לו רשע, אבל לא כתוב במגילה שהוא היה רשע. כן, כאן אנחנו מדברים על משהו שכתוב.
איפה כתוב על יהודי שהוא רשע?
מה? הנה, כאן. אצלנו, כתוב רשעים. כתוב צדיקים ורשעים. אבל תכף נוכיח את זה. כן, קודם כל בואו נתחיל בהוכחה היותר פשוטה. קודם כל בואו נוכיח שלא שייך לדבר על תמה. תמאים, נכון? הרי אם נצליח, נניח שיש פה שלושה אלמנטים, נכון? יש פה עניין של תמאים ביד תיאורים, ורשעים ויד צדיקים וזדים ועזקי תורתך. אז בוא נניח שזה בא ביחד, נכון? זה יחידה אחת. אז אם נצליח להוכיח על אחד מהם שלא יכול להיות שמדובר שם על הגויים, זה נחזק את ההנחה שגם השניים האחרים הם כאלה, ואז צריך להוכיח גם שם. אבל העבודה קצת על ההוכחה היא כבר הרבה יותר קלה. והכי קל להוכיח פה זה לגבי העניין של הטומאה והטהרה. כי אומר הרמב״ם בהלכות טומאה וטהרה שעקום שנגע באמת היה כמי שלא נגע. הלמה זה דומה? לבהמה שנגעה באמת. ואת הרמב״ם בהלכות טומאה וטהרה פרק א' הלכה ג' אומר כאן דבר הכי ברור שיכול להיות. גוי שנוגע באמת זה כמו בהמה שנוגעת באמת, זה כלום. כמו שהבהמה לא נטמאת, גם הגוי לא נטמא. אמרנו, end of story. גוי לא יכול להתאמה. ולא מדובר כאן רק על תאומת מת. זה רק על כל התאומות כולן. גוי לא יכול להתאמה. כן? זאת אומרת שהרמב״ם פה מעריך בלשונו כן, כמי שלא נגע למה זה דומה, לבהמה וכו', זאת אומרת שהרמב"ם בו מדגיש שלא יהיו שום אי-הבנות. זידים, עקום, סליחה, לא יכול להיטמע.
אדם זה רק
יהודי. רק אתם נקראים אדם ואינם נקראים אדם. אדם חמור, העם הדומה לחמור.
אדם כיתמה
באורל. כן, זה רק יהודי, בוודאי. כן, אתם קרואים אדם ואינם קרואים אדם. אבל מה שמוכח פה מדברי הרמב״ם, ולא נערך כרגע בפלפול בדבריו, זה שהרי אפשר היה לומר שהגויים היה שייך בהם דין טומאה, אלא שמכל מיני סיבות הם חסינים, כי הם גויים. אבל הרמב״ם מוכיח שזה הרבה יותר אמיתי, זה הרבה יותר חזק מזה, שהגוי הוא לא מציאות בכלל שהמושג טומאה שייך אליה. עד כדי כך. זאת אומרת שכתוב פה בעל הניסים, טמאים ביד טהורים, זה לא יכול להיות גויים. נקודה. טמאים, גוי לא יכול להיות טמא. הוא יכול להעביר טומאה, הוא יכול לקחת טומאה מפה, לגעת משם, הוא יכול לטמא, כן. אבל להיטמא, הוא לא יכול. אז מה זה כתוב פה טמאים ביד טהורים? לא יכול להיות שמדובר פה בגוי. זה חייב להיות יהודי, רק ביהודי שייך המושג של היטמאות. לכן, מדברי הרמב״ם פה זה בצורה הברורה ביותר, והרייבד שבדרך כלל חולק על הרמב״ם פה, עוד מחזק אותו. והוא אומר בזו הלשון, שם בהלכות תומת מת, הוא אומר, ועקום הם כבהמות, ואין מתמאין, ואין מתמאין. עם הדומה לחמור. ואת כולם יישא הרוח וכו'. כך כתב שם הרייבד. כן? כך כתב שם הרייבד. אז יוצא שכל הנושא של טומאה, המושג של טומאה לא שייך בגוי, ולכן כשכתוב פה טמאים ביד טהורים, ודאי זה חייב להיות רק מי ששייך בכלל להיות טמא, זה יהודים. איזה יהודים? המתייוונים. עכשיו אמרנו שם רשעים ביד צדיקים. כן? גם המושג הזה שם לא שייך בגוי, כי צדיק זה אחד ששומר על תרי"ג מצוות. לבני נוח ניתנו רק 7 מצוות. לא מצאנו שמי שמקיים 7 מצוות בני נוח נקרא צדיק. אז אם הוא לא נקרא צדיק, אז גם ההופכי שלו לא שייך שם. לא שמענו שבן נוח שלא מקיים 7 מצוות בני נוח נקרא רשע. הוא יכול להיות חסיד אומות העולם, או שהוא סתם קויפר. אבל לא כתוב שם שהוא נקרא צדיק. אז אם לא שייך בבן נוח צדיק, גם לא שייך בו רשע. אז איפה כן שייך המילה רשע? איפה ששייך את המילה צדיק, שזה מי שמקיים תרי"ג מצוות. שזה רק אצל יהודי, והוכחה עוד יותר חזקה, הזוג השלישי, זה דין ביד עוסקי תורתך. אנחנו אומרים שמדובר פה בהופכים. איפה שייך עוסקי תורתך אצל גויים? נהפוך הוא. הרי כתוב במסכת סוטה, שעקום שעוסק בתורה חייב מיטה. זאת אומרת, לא יכול להיות עקום שעוסק בתורה. אז אם ככה, זה דין ביד עוסקי תורתך, זה לא יכול להיות של דבר והיפוכו פה. בקשר לעקום, לא יכול להיות בקשר לגויים. נכון? לכן הם מקסימום יכולים ללמוד 7 מצוות בני נוח, וזה לא נקרא עוסקי תורתך, שהם יכולים ללמוד, אבל בטח לא לעסוק בתורה, ולכן גם בצמד הזה של זדים בעוסקי תורתך, כמו גם בעניין של רשעים ביד צדיקים, כמו גם בעניין של טמאים ביד טהורים, כל המונחים האלה של גם טמאים, גם רשעים וגם זדים, בהקשר הזה של כמו שמופיע פה בעל הניסים, זה לא יכול להיות שייך לגוי, ולכן ברור שמדובר כאן על יהודים, וברור שבו מדובר על המתייוונים. ואם ככה, כל השאלות שהצגנו מקודם, איפה הנס הגדול פה, הכל בטל ומתבטל, כי צץ מפה בין השיטים נס הגדול ועצום. במובן הרוחני, כמו שאמרנו, שעם ישראל למרות כל ההתייוונות ההמונית הזאת זכה על הניסים הגדולים האלה. דבר שני, שלמרות שכל עם ישראל היה פה גיס חמישי, בכל זאת, גם בדרכי הטבע הצליחו לנצח, זה גם נס גדול טבעי, בטבע, זה היה נס גדול, ולכן ודאי שזה המשך של רשימת הניסים, והדברים ברורים ומהירים כיום נתינתם על ידי חכמינו זיכרונם לברכה. אבל, זה לא סוף העניין. כי בתוך העניין הזה, יש עידוד וחיזוק גדול לדורנו. אנחנו, לבני ישראל בדורנו. רונן, תתעורר. אורי ישנים. כן. מה לך נרדם? רב ניגש, לא זוכר מי זה היה, איזה רב גדול שם על אחד החבר'ה, אחד התלמידים שם, אומר, תגיד לי, אתה שמעת פעם שאלת על שאלת רב החובל? זה רב חובל, מה הרב רוצה? מה הרב חובל? אני לא בסקי חובלים. אבל כן, אבל מה אומרים? מה לך נרדם? קום, קרא לאלוקיך. כן. אבל מותר לישון מדי כמה, זה שינה של... שינה של מצווה, כן? יש מצווה גם בשינה הזאת, כן? אם זה אנוס, כן? אם הוא אנוס, אז זה ודאי. שינה חטפתו, זה ודאי אחד מסוגי האונס המקובלים. שינה חטפתו. כן? אבל כמובן שצריך להתנגד, לא צריך להתמסר יותר מדי בקלות לעניין של השינה. כן? להתנגד. ודאי. זה הקטעים הכי עסיסיים של השיעור. מה? לא חשוב, נו מה, אם הוא רוצה אני אוכל לצנזר את הקטע הזה. אז השאלה היא, השאלה פה בעניין הזה, זה אנחנו מסתכלים היום בימינו, אומרים, כולם מדברים גאולה, דור של גאולה, דור של משיח, המשיח כבר נמצא. כן, הרבי אומר בשיחות הידועות שלו של תשנ"א תשנ"ב, שזה השנתיים שלפני שהוא הסתלק, אז הוא אומר, חבר'ה, שלא היה לכם אי הבנות, המשיח נמצא, אתם, התפקיד שלכם זה להביא אותו, לגרום לו להתגלות. שנתיים אומר שם דברים, זה לא יאומנו, הם יאומנו, אבל צריך להבין מה הוא אומר שם. זה לא במקרה, בשנתיים האלה לפני הסתלקותו, הוא דחס את כל הדברים האלה, בזדמנות זה נקרא פעם שיחה מהשיחות האלה, של תשנון א', דברים מופלאים ביותר מה שהוא אמר שם. קבל עם וידע, לא במסתרים. גילה שם ממש רזים דרזים בענייני ביאת המשיח. אבל בכל מקרה אנחנו מסתכלים ואומרים, טוב, משיח, בוא תסתכל מה קורה פה. תראה מה קורה פה בעם ישראל. מויסרים, זייס חמישי, יש. מחיילי שבת בפרסיה, יש. אוכלי נבלות וטרפות, יש. מה? כל דבר, כל דבר, בעניינים של טהרת המשפחה, רחמנא ליצלן. כל העבירות, בעניינים של שפיכות דמים, רחמנא ליצלן. בעניינים של עבודה זרה, רחמנא ליצלן. אני מחפש כל מיני עבודות זרות בכל מיני מקומות בעולם, זה עבודה זרה ממש. כן, כל מה שקטר התרבויות האלה באסיה שם, עבודה זרה יותר מכל דבר אחר, ממש בעובדי עץ ואבן, בדיוק מה שהיה עבודה זרה קלאסית בימי אברהם אבינו. כן, אז איזה עבירה שאתה לא רוצה, עם ישראל עושה אותה בסיתונות, ככה, ביד רחבה, לא בקמצנות, בהיקפים, חס וחלילה, רחמנא ליצלן, איננו הרות. אז יכול מישהו ליפול פה לחלישות הדעת ולהגיד, בתנאים האלה, מה אתה רוצה להגיד, ככה יבוא המשיח? לומדים פה את הניסים שאמרנו מקודם ורואים שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים לעם ישראל למרות המתייבנים, למרות כל החילול הגדול שהיה שם. היו המון מתייבנים, למרות את הם זכו לניסים שמעל גדר הטבע, גם בעניין של המלחמות וגם בעניין של נס פך השמן. זו לא ניפול ברוחנו. כן, כולו חייב, נכון מאוד, נכון מאוד, נכון מאוד. אז היינו אומרים אולי שהשכל שלנו לא תופס, איך זה יכול להיות. אז כאן יש לנו אפילו לא סתם, יש לנו פה לימוד של בקל וחומר. כי שם הם היו רשעים ממש. כל המתייבנים האלה, הם גרו, חיו בדור דעה, אנשים שם היו אנשים גדולים, והיו תקופת הבית השני. כן, זה אנשים גדולים. ובכל זאת היו שם זדים שהיו זדים אמיתיים, והרשעים שם היו רשעים אמיתיים. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא עשה נס. בימינו, כל הליצנים האלה שעושים את כל הדברים האלה, הם לא כל כך רשעים. הם לא בכלל לא רשעים. הם לא זדים, הם לא טמאים. זה תינוקות שנשבו. מה, הוא לא יודע מה זה בכלל. מישהו פעם לימד אותו את שני הפרקים הראשונים של המסילת ישרים? ומי, מה, אפשר לבוא לו בטענות. אז הוא, מה הוא רואה? זאת השטיפת מוח הזאת עם הטמבלוויזיה. הוא מחובר לחבר'ה שמחוברים לחבר'ה שהם נוסעים בעולם, שכל מה שהם מייבאים פה זה את כל תרבות הצריכה המטומטמת הזאת שמאהילה ראשון, אלוהים את החיצוני ואת הברק החיצוני המזויף, כן, כל דבר נראה כמו זהב למרות שהוא כולו איזה פלסטיק שבור, כן, הכל מצופה, הכל הציפויים, הכל חיצוני, זה יבוא, זה מה שמייבים פה לעם ישראל היום, רק אין להם שום דבר אחר שכנגד, אף פעם לא בבית כנסת, אף פעם לא שמעו שיעור במסגרת ישרים או בתניה או בספרי מוסר אחרים, אלה שנחשפים לזה באמת חוזרים בתשובה, בהמוניהם, בהמוניהם, יש שם תנועת תשובה מפוארת בעם ישראל, מפוארת, כן, למה? כי הם נחשפים, אז זה שלא נחשפים, אפשר לבוא אליהם בטענות, אז אם כשהיו זיידים אמיתיים ורשעים אמיתיים, הקדוש ברוך הוא עשה נס, אז בדורנו שאפשר להגיד שככלל מדובר פה בתינוקות שנשבו, על אחת כמה וכמה, שהקדוש ברוך הוא יביא ישועה והצלה לעולם, לנו, למרות ובגלל, ואולי גם בהמשך לעניין הזה, כדי להציל גם את כל המסכנים האלה. אז יש פה נחמה ברמה הלאומית, ברמה הציבורית. אבל יש פה בעניין הזה שאלה לניסים ובתובנות שלנו, מעניין הזה גם נחמה באופן אישי בעניין הזה. כי המדובר שם על זיתים ביד עסקי תורתך, ובן אדם יכול לבוא לפעמים, אם הוא ישר עם עצמו, יכול לבוא להגיד, רגע, מה אני? איפה אני? מה אני? מי אני? אני הולך כל היום עוסק בכל מיני שטויות ואבלים. אוקיי, פה ושם אני הולך ללמוד תורה קצת. איזה שיעור פה, שיעור שם, ואני כנראה למטה. אני כנראה שם, אי שם למטה. כן, הרי אני כל הזמן נהיה גשמיר. אז איפה אני? מה אני? אנה אני בא? אז זה הלימוד מחנוכה. שאפילו אם בן אדם משקיע רק את מיעוטו בעניינים של תורה ומצוות, אבל הוא נכנס בגדר של עוסקי תורתך. במובן הזה שאמרנו מקודם, שכל העיסוק שלו בתפילה, בתורה, במצוות, וגם בענייני החולין, שהוא עושה בדברים הגשמיים, הוא עושה את זה מתוך אמונה. נסעת ונתת באמונה, זו השאלה הראשונה ששואלים את הבאדם כשהוא עומד לפני בית דין של מעלה. כן? אז אם גם כשהוא עוסק בענייני החולין, בעולם החולין, בעבודתו, במעשי ידיו, ועמל כפיו, ומלאכתו, אבל הוא עושה את זה מתוך נקודת מוצא שהיא אמונה, שהיא דבקות, שהיא קיום מצוות, בתוך ודווקא, בעניין הזה שהוא עוסק בתוך עמל היומיום, הוא לא משאיר את הקדוש ברוך הוא בבית הכנסת. ברוך הוא, זה לא משאיר אותו שם בבית מדרש. ברוך הוא, אתה, סימנתי אותך, אתה שם בבית מדרש, אתה תישאר שם. כשאני אלמד תורה, אני פוגש אותך. כשאני בעבודה, לפה, פה זה כבר, יש לי פה עניינים אחרים. כן? טבעיים יותר. אם שמייבא, מכניס את הקדוש ברוך הוא בכל מקום שאליו הוא הולך, אז זה נקרא עוסקי תורתך, להבדיל מלומדי תורתך. אז רואים מכאן שגם בעניין הזה יש פה נחמה גדולה, כי בן אדם יכול להיות צדיק, ויכול להיות טהור, ויכול להיות עוסק בתורה, גם אם חלקו עוסק בענייני חולין. כן? אבל חלק ממנו עוסק בענייני התורה, אבל החלק הזה מאיר ומאפיל על החלקים האחרים שלו, זה העיקר מבחינתו, הוא לא הופך את היוצרות, לא הופך את התפל, את התפל לעיקר ואת העיקר לתפל, אז הוא זכאי לניסים, ראש ברוך הוא, עושה לו נס. איזה נס הוא עושה לו? שבאמת כל כולו יש שקוע בעבודת השם, גם כשהוא נמצא בעולמות החולין, ואז הנר הקטן שבנפשו, שיכול היה להאיר בדרך הטבע רק פינה אחת קטנה, מספיק לשמונה ימים ומאיר את כל פינות נשמתו, גם את הפינות הנידחות ביותר, שמונה, זה הרי סימן כמו שאומר המהר"ל מפראג בגבורות השם, זה עניין של מעל הטבע, כן, שבע זה טבע, שמונה זה מעל הטבע, אז אכן שמונה זה גם תמנה, זה תמנה זה תמנה, זה מזמור קופיות, כן, זה עניין פה של להאיר את כל נדבכי הנפש, אז כל נבחי נפשו מוארים, מה קצר שהוא יעשה? הניצוץ הקטן הזה, כמו שאמרתי יפה מאוד מקודם, כן, נר קטן, יאיר ניצוץ אחד, יעשה את ההשתדלות שלו במעט שהוא יכול, הקדוש ברוך הוא יזכה אותו בנס גדול, וכל תשמתו, כל כולו, יהיה בחזקת נר מצווה ותורה אור, נר השם, נשמת אדם. נזכה במהרה בימינו, שבאמת בזכות מסירות הנפש של אלה שכן עוסקים בתורה פה בעם ישראל, שוודאי מסירות נפש ברוח החשמונאים בימים ההם, שנזכה גם לניסים ונפלאות בימים ההם, בזמן הזה, גאולה שלמה ואמיתית, בקרוב ממש.
אני רואה את זה פסוק שמתחיל בנון ונגמר בנון.
מה?
נר.
נר. מה, בתורה?
חושך כל חזרי
בטן. יפה. הנונים זה בכלל עניין של נונים, כן, שם הבראי בנשוא אהרון, יש נונים הפוכים, מההתחלה ובסוף, כן, נכון, נכון.
אני אומר אותם בכל יום.